ברוכים הבאים לפרק ה-247 של חולה על כדורגל הפודקאסט, והיום פרק הכנה מיוחד לקראת משחק שמינית גמר הקונפרנס בין מכבי חיפה לפיורנטינה ואוהדי מכבי תל אביב. לא לדאוג, אנחנו לא שוכחים אתכם, מחר יש פרק שלכם על המשחק, מפגש מול אולימפיאקוס, ונמצאיתי כאן שני חברים יקרים, אוהדי מכבי חיפה, מצוות האתר של חולה על כדורגל, אופק גולסטני, שגם חובב מושבע של כדורגל איטלקי, אהלן אופק.
אהלן.
ונתנאל אנדלשטיין, גם אוהד מכבי חיפה, אבל אתם זוכרים אותו מהפרק עם יורגן קלופ, אוהד ליברפול. מה העניינים, נתנאל? שתי הקבוצות שלך מקום ראשון.
בינתיים, עד שהחליטו אחרת, ההתאחדות.
שמע, זה בזיון אחד
גדול. בזיון לגמרי.
רמת על ככה, פיצטת את האש מחדש. שמע, בית הדין פשוט קובע את גורלה של עונת ליגת העל, 2023-2024, וזה פשוט מזעזע. ביתר ירושלים
שקרובה ללבך.
כן, הורידו לה עוד נקודה אתמול, 5 נקודות, נושקים לקו האדום.
לפני המשחק עוד, שזה לא היה מכבד בכלל.
לא היה מכבד בכלל, למרות שזה לא השפיע, אולי דווקא השפיע לטובה, אבל זה כבר עניין אחר, היה אחלה משחק, אבל גם מכבי תל אביב ומכבי חיפה נפגעו מזה, ואולי עוד ייפגעו, לך תדע, אי אפשר לדעת, הפועל תל אביב ומי עוד, כי... העונה צריכה להיקבע על קר הדשא, לא על ידי דיינים, לא על ידי עונשים כאלה, ואתמול, תאמת, הקלטתי פרק עם רועי זאגה, על כדורגל, סיכום כדורגל, מחזור כדורגל בעולם ובישראל, ורציתי להגיד משהו על איזה עונה שנתנו באנגליה, ושכחתי, ואם כבר אתה פותח את זה, אז בדרבי של מנצ'סטר, רועד של מנצ'סטר סיטי, עשה תנועה עם הידיים, מי שרואה אותנו ביוטיוב, עם הידיים של מטוס כזה לעבר אוהדי יונייטד, וככה בשקט פשוט לקחו אותו, המאבטחים הוציאו אותו, האוהד הזה יענש וזהו, לא צריך לעשות עכשיו כנסות והורדת נקודות, ענישה פרטנית, חמורה, וזה לא, זה קרה מספר פעמים גם במהלך העונה, והלוואי עלינו, מה אני אגיד לכם?
תרבות
אחרת.
תרבות אחרת, כן, ואני חושב שאולי מאז יצא מתוק, ובאמת נתקדם מהעונשים הללו, אבל מה קורה, חברים, עזבו אתכם עכשיו, עונשים וזה, פרמייר ליג, יש משחק סופר חשוב, אופק, מה, מתרגש?
האמת שכן, מאוד מתרגש, לקראת המפגש הזה, בהגרלה מתי שהיה את כל האפשרויות, האופציה האחרונה שחשבתי זה פיורנטינה, בהתחלה חשבתי, בטח יצא לנו איזה, עוד פעם צרפת, לנסוע לצרפת, אבל הופתעתי לטובה, מצפה מאוד לזה.
כן, ואתה בתור עוד כדורגל איטלקי, אנחנו עוד נדבר על פיורנטינה וככה, מה צפוי למכבי חיפה, קבוצה לא רעה בכלל, למרות שהיא רק במחאות במקום השמיני.
פיינליסטית של שנה שעברה גם.
פיינליסטית של הקופה איטליה גם.
כן, אז יהיה מאוד מעניין, יהיה מאוד מעניין, וככה אנחנו גם נתכונן לפיורנטינה, סגנון משחק, מאמן, שחקנים בולטים, ממי צריך להיזהר, ממי צריך להיזהר פחות, וכמובן גם נעבור ונסכם בקצרה את העונה של מכבי חיפה. נתנאל, אתה התרגשת מהגרלה או שרצית ככה איזה סולידי יותר?
משהו קליל יותר, כן.
רגע, מה היו האופציות? תזכירו לי, כאילו, מה...
לדעתי היה הרבה אופציות קשות גם, אבל היו... אסטון וילה, כן. והיו גם כאילו אופציות ש... היה יותר סיכוי, אבל הכל לטובה. בסה שהם לא יבואו לארץ, לסמי אופר, זה קצת מאבד את היתרון הביתיות.
קצת הרבה, כן.
כן, שעל זה עוד איכשהו יכולנו לשחק, אבל נהיה אופטימיים.
כן. עכשיו, אני לא אומר שהסיכויים שווים, אבל אנחנו נדבר על זה. במצב מסוים, בסיטואציה מסוימת, מכבי חיפה כן יכולה לחלום על מעבר לרבע גמר, אבל זה באמת לא ככה, לא מפגש שווה, אתה יודע, אנחנו מאוד ריאליים. בכל מקרה, אני רוצה להזכיר לכם, חברים, מאזינים, מאזינות, צופים וצופות, לדרג אותנו בספוטיפיי, אפל או בכל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים לנו. אם אתם רואים אותנו ביוטיוב, אז כמובן להירשם לערוץ, לעשות לייק וכל מה שעושים שם ביוטיוב. וחולה על כדורגל נמצא גם בפייסבוק, טוויטר, טלגרם, טיק טוק, אינסטגרם, וכמובן יש לנו פה נציגים מכובדים של האתר של חולה על כדורגל, כדורגל.com. חבר'ה מאוד פעילים אתם, אופק ונתניה, אז בהזדמנות זו אני רוצה להגיד לכם תודה.
בכיף.
כן, באדמה.
כן, גם כתבה על הגריל של אופק לקראת המשחקים, מפגשים של מכבי חיפה עם האיטלקיות, ונתנאל, אם אתה מכין לנו משהו, רק תעדכן.
אין בעיה.
סגור. טוב, חברים, ממה נתחיל? נתחיל מההתחלה, וזה לא פרק סיכום עונה, כי עדיין אנחנו בעיצומה, אבל אני כן חושב שצריך לדבר על איך העונה הזאת התפתחה, ובאמת אם אנחנו עושים ככה, חוזרים אחורה אחרי חצי שנה ככה, חצי שנה, לא יודע, נגיד.
לא, חצי שנה.
כן, ובאמת, לא יותר, בקיצור, כן, יש 8 חודשים אפילו, אבל אם אנחנו חוזרים, אז מכבי חיפה הגיעה לעונה הזאת, כשלי עוד היה מין הרגשה של בנייה מחדש, זה אחרי דן ברק בחר 3 אליפויות, האוגנים המרכזיים של הקבוצה עזבו, מוחמד אבו פאני, עומר אצילי, ג'וש כהן, נטע לביאות באמצע העונה שעברה, וכולנו הופתענו מהמינוי של מסי דגו, שלקח אליפות עם הנוער, ובאמת זה גם היה נראה שאולי מוכנים לאיזה מין עונת מעבר כזאת, ולנוכח כל הביקורות הארסיות והלא מכבדות והלא אישיות והלא מקצועיות על דקו, ולנוכח הפציעות הרבות והחיסורים והעונה האירופית וגם מה שהתפתח בליגה, אפשר לומר שעכשיו אנחנו בחודש מרץ, היה כאילו סך הכל עונה מוצלחת, אופק, נתחיל איתך.
האמת כן, עונה מאוד מוצלחת, העלייה של שריף קיוף כמובן במרכז,
בדיוק, זה לא רק הוא, זה המון שחקנים צעירים שמשתלבים.
חד משמעית, ואני יכול להגיד בקרב האוהדים, נתקלתי בלא מעט אוהדים שאומרים על זה, עונה פיננסית, ככה שמבחינת הציפיות, לא לכולם היו ציפיות גבוהות, פעלה הופתעתי גם אני לטובה מאוד, דגו נותן הזדמנויות לצעירים, כמו שצויין כמובן עם שריף, והנה סימיץ', סימית שמתי שהוא הגיע ישר קברו אותו אחרי המשחק מול פתח תקווה, ועכשיו איזה באמת תגלית, יש עבודה מאוד יפה בסגל.
לגמרי, גם בניהול הסגל, גם בניהול משברים וככה גם חיסורים וגם כמו שאמרנו הקאמבק המטורף של 10 נקודות. נתנאל, אתה חשבת שמכבי חיפה הולכת לזה עונה פיננסית כזאת?
כן, הייתי מאוד סקפטי גם לגבי הסגל, לגבי המאמן, גם עד לא מזמן, ואני פשוט החלפתי את השם של מסי לנסי, כי מה שהוא עושה זה באמת נס, זה מטורף הסגל, הקידום כאילו כל הקידום הצעירים, זה משהו שלא חשבת, גם ענן חלילי נתן טורניר מטורף בקיץ, אבל כל חיפה בנו על דיה סבא, שמה שקרה קרה, ועכשיו אתה אפילו לא שכחת ממנו כבר, עם ענן חיילי מדהים, אולי כישרון הכי גדול בליגה שלנו כרגע, ויש לו עתיד, נצפה לראות איפה הוא יגיע.
יש לו עתיד, ובאמת מסקרל לאיזה ליגה הוא יגיע, מדברים כמובן על סן ז'ילואד, שאני חושב שזו אופציה מאוד מעניינת, וגם נוטים לזלזל, כי זה סן ז'ילואד בסך הכל, אבל א', זו ליגה לא רע בכלל, עם קבוצות טובות, ואם גם היא תגיע לליגת האלופות, אז יהיה לו שווה מאוד. בנוסף, זו קבוצה שבבעלות טוני בלום, שהוא הבעלים של ברייטון, ושם באמת הוא יכול לעשות את קפיצת המדרגה, במידה והכל ילך כמו שצריך, אז זו אופציה טובה. אני חושב שאם כבר דיברנו על מעבר של צעיר לאירופה, זה מזכיר שראיתי ציוט של נראה לי גיל קנל ידידנו על אילי פיינגולד, והוא אמר שמבחינתו מסקרן אותו יותר לראות לאן אילי פיינגולד יעבור, כי אנחנו נורא קשה לנו מן הסתם לייצר שחקני הגנה טובים שהם גם טכניים וגם פיזיים, ואני חושב שאילי פיינגולד בעונה פנטסטית, עונה שבאמת הוא מראה כמה הוא חשוב למכבי חיפה, כמה הוא גם ורסטילי ונותן לה אופציות לשחק בשלושה בלמים בקו ארבע, ווואלה, באמת זה מעניין לאן הוא הגיע. אופק, אתה גם מופתע מפיינגולד והשילוב שלו?
האמת, אני מצד אחד מופתע בגלל שכזכור בתקופה של המונדיאליטו, היה את הדיבור הזה שאין לו חוזה. פתאום עכשיו הוא הופך לשחקן קבע, שחקן קבע אצל דגו.
דיברו על השאלה לאחת הקבוצות, בליגת העל או משהו, להתחשבות.
דיברו על השאלות, ווואלה, בסוף היה אחרת, וזה באמת מדהים. עוד במונדיאליטו אפשר היה לראות את הכישרון הגדול שלו, חד משמעית. זה יהיה מעניין את העתיד שלו.
אז בהחלט, אני באמת, בואו ככה נתמקד על העבודה של מסי דגו. בעונה שעברה הוא לקח אליפות עם נוער של מכבי חיפה. יש לציין שאני גם באופן אישי חטפתי ממנו וממכבי חיפה שהייתי בנוער של ביתר, הם עשו לנו, ניצחו 3-0, לא הלך קל במחצית הראשונה, אבל ראו את פערי האיכות, וראו שגם באותו משחק, במהלך המשחק, הוא ידע לעשות את השינוי הטקטי הדרוש כדי באמת לנצח, והוא עשה את זה, ואני חושב שבאמת, אני אגיד את זה שוב, ואני חושב שאם הוא ייקח אליפות העונה הזאת, תהיה האליפות הכי גדולה של מכבי חיפה, מבין כל הארבע, שיהיו, אם יהיו, ובאמת הוא עושה את זה תוך כדי גם הצגת כדורגל טוב, הצגת כדורגל שהוא דינמי ובאמת נתון לשינויים, גם מבחינת מערך, גם מבחינת רוטציות נכונות, והאומץ ללכת עם צעירים, זה משהו שבאמת צריך לתת לו שפו, במיוחד בכדורגל שלנו היום, שאנחנו לא נוטים באמת לתת את הביטחון הזה, שצריך לתת לשחקנים צעירים, אם זה חלילי, אם זה פיינגל שאמרנו, שריף קיוב, חמזה שיבלי אפילו בתחילת העונה אנחנו שוכחים, הוא גם משתלב באירופה, אילי חג'אג', מי עוד? תזכירו לי, מי סופו גרנו שגם מקבל דקות ומשתלב, וחיפה עושה את זה בצורה... מה זה?
זיו בן שימול עכשיו בימים האחרונים.
אפרופו זיו בן שימול, הוא גם נתן לנו גול שם באותו משחק, כדור, כאילו... כן, כן, אחד השחקנים הגדולים שיצאו ממעלה אדומים, יש עוד כמה שאני מכיר גם, אבל גדל שם, ובאמת אתם רואים את הרוטציות הנכונות, את מתן הביטחון הזה לשחקנים צעירים, את הקידום שלהם, דיברו, אם אתם זוכרים, על עיניים חיילאילי, שלא מספק מספרים, והנה הוא באמת גם כובש שערים בימין ושמאל, הוא פנטסטי.
מבשל.
כן, וכאילו אתם רואים את כל זה, ואתם מצפים את הכל, ואתם רואים, טוב, אם בתחילת העונה אף אחד לא האמין בדגו, בכלל שחיפה תהיה במצב הזה, ואיך שהעונה התפתחה בהתחלה, ואנחנו שוכחים, לא הזכרנו את העזיבה של צ'רון שרי, כלומר, באמת היה עונה שעד עכשיו, לא סיפור הצלחה, כי עדיין, אתה יודע, לא עוסק בו, לא עוסק בכלום, אבל בהחלט, עונה שאולי עולה על הציפיות כרגע. נתנאל, עוד משהו לגבי דגו, כדורגל, קידום צעירים?
רציתי להגיד על פיינגולד שהוא הולך לפתוח מול פיורנטינה. אולי נדבר על מערכים ושחקנים, אבל אני חושב שהוא בוא לשחקן, לעצור שחקני הכנף המהירים שלהם, ובהצלחה לו.
כן, וכיף שיש גם שחקן שהוא יכול להתמודד פיזית עם שחקנים אירופאים, וזה חשוב, במיוחד שחקני הגנה. אופק, עוד משהו לפני שנעבור עליו?
וואלה, אין עוד איזה משהו ספציפי כרגע.
טוב, אז בואו נתקדם. כמו שאמרנו, בינואר גם עשו קצת שינויים, שרי עזב, שיבלי גם עזב בהשאלה, אבל הגיעו קסטה, לוסובוי, גדי קינדה, יני סי וחמד, וכאילו אתם רוצים כזה אחד על אחד, אז נכון שרי עזב וזה חתיכת עבדה, אבל חיפה ידע לשדרק את עצמה, וזה פשוט בצורה בלתי רגילה. גדי קינדה הוא כוכב כדורגל, ואני עדיין חושב שאנחנו לא רואים את מה שהוא יכול לתת. ליאור קאסה הוא פוטנציאל ענק ונותנים לו את הביטחון. לוסובוי, יש לציין, אני לא ראיתי עדיין, כאילו לא ראיתי יותר מדי. קני סייף מראה כמה הוא ורסטילי ומוסיף מהניסיון, ותומר חמד הוא תומר חמד. החיבור הזה של שחקן למקום נותן הרבה יותר ממה שהוא נתן בהפועל באר שבע, וזה אותו שחקן. זה רק מראה לכם שהחיבור חשוב לא פחות מהיכולת של השחקן. וחיפה באה מוכנה לחצי השני של העונה. נתנאל, מבחינתך הרכש, מה הרכש המשמעותי ביותר של ינואר?
לדעתי קני סייף. הבן אדם פשוט בכל מקום על המגרש, עולה יורד, כאילו יש לו שבע ריאות, לא יודע. הוא באמת, הוא מדהים. אני חושב שרק ימשיך ככה, ואני טוב לי שהוא שחקן הגנה בפנטזי, כי אני שם אותו, הוא גם יכול מבשל, הוא גם זה, אני יכול לצבור עליו הרבה נקודות, למי שמשחק, אז הנה המלצה. אני חושב שהיינו צריכים שחקן כזה שיכול לשחק בכל מיני שיטות ומערכים של דגו, ורואים את זה, ראו את זה ישר גם, והוא חזר, כאילו, אני זוכר אותו באשדוד, הוא חזר מחול, וכאילו, אתה רואה את המסירות, העבודה הקשה, זה כנראה עשה, המעבר הזה לנפטצ'י עשה לו טוב.
אני לא יודע, חשבתי שתגיד, אתה לא יודע מה הוא עושה באשדוד, כי הוא ראוי להגיע
כן, עוד אז רצינו אותו, אני זוכר, והוא היה דיבורים, ו
בסוף הגיע.
הוא התבשל קצת שם, והגיע אלינו.
אופק, מבחינתך, מה הרכש הכי חשוב בינואר?
האמת, גדי קינדה. קינדה, קודם כל, ממה שאני רואה בטוויטר, עדיין אוהדים של קנזס סיטי, מתמרמרים מזה שהוא עזב אותם, הם עדיין חווים את הכדור שלג הזה, אומרים איך ויתרנו עליו, הוא היה שם מאוד בולט, והבולטות הזאת מאוד באה לידי ביטוי גם פה אצלנו במכבי חיפה, מבחינת השתלבות בהרכב, מבחינת האנרגיות, בדרבי מול הפועל חיפה, אמנם נגמר שוויון אחד, אבל אתה רואה אותו עם רבק לכל כדור, לוהט להבקיע, מרים את הקהל, זה מדהים.
כן, כמו שאמרתי, הוא כוכב כדורגל, ובתקופה שלו בביתר, העזיבה שלו הייתה מאוד משמעותית לביתר, ובאמת היא השפיעה מאוד לרעה על הקבוצה, ואני חושב שהוא מסוג השחקנים שפותרים בעיות, גם בקישור, בענת הכדור, וזה חשוב כשאתה קבוצה דומיננטית, ואנחנו נראה איך זה יבוא לידי ביטוי נגד קבוצה שהיא תהיה דומיננטית, כמו פיורנטינה, אבל עוד נגיע לזה. כמה מילים על הליגה, כרגע שוויון נקודות, 55 נקודות עם מכבי תל אביב. יש לכם משהו להגיד לליגה, כי דיברתי על זה גם בפרק אתמול עם זגה, זה מדהים כמה יש אנרגיות משתנות לאורך העונה, כאילו אם חשבנו שמכבי תל אביב בדרך הבטוחה לאליפות, ואז מכבי חיפה עשתה את הקאמבק, פתאום מילסון חזר, ואירן זהבי חוזר לכושר, ויש את דוידה שמשתלב, והיא נראית טוב מאוד מכבי תל אביב, אז אני אומר, הכל יכול להשתנות, זה מאוד דינמי. אז אופק, אתה אופטימי לקראת הליגה? המשך הליגה?
גם כמובן הפועל באר שבע עם הריצה מדהימה שלה בחודשיים האחרונים, זה הוסיף הרבה להט, הרבה מאוד להט. מבחינת אופטימיות, תראה, כחיפאי חונכתי להיות כמה שיותר אופטימי. אם עברנו את העשור הנוראי, אני מאמין גם בזה שיהיה בסדר. לא יכול להגיד עכשיו, וואלה, אני אקח אליפות, כי אני לא מאמין באמונות האלה, אבל אופטימי, מה שיבוא. אני מאמין
במסה. אני קלם כמו אופק, אני עוד לא מוכן להגיד, יאללה, לוקחים אליפות. אני אתבאס אם לא, כי באמת, לא, אף אחד לא יזכור את העונה הזאת אם לא ניקח אליפות, וזו עונה מדהימה, לא משנה גם אם לא ניקח. ומקווה שיהיה טוב, ואני מצפה, והולך להיות פלייאוף מטורף לדעתי, עם באר שבע, עם סכנין, עם לא יודע מי עוד יהיה שם, פועל חיפה. הם גם עושים לנו צרות כל דרבי, הם גם קבוצה מעולה, אני חייב להגיד העונה. תומר יוספי, אולי מלמד יחזור מהפציעה, גם שחקן קצת לא מוערך בליגה. טוב, אני לא אתן להם יותר מדי מחמאות, אבל כן, יהיה מעניין, ואחלה עונה בינתיים, אני נהנה. חבל על הזמן.
יהיה מעניין, אתה אומר. אני, קשה לי להעריך, אני כזה, הייתי די משוכנע שמכבי תל אביב בדרך לאליפות, אולי לא קלה, אבל...
ואז... 10 נקודות הובילו, כן.
כן.
כולנו היינו סקפטים.
בדיוק, ואז מילסון יצא לאליפות אפריקה, ואתה אומר, תשמע, הם לא נראים טוב, אבל פתאום איתו ועם דודה, זה נראה אחרת לחלוטין, אבל יהיה מעניין, וצפויים לנו עוד שני משחקי עונה, אז הכל יכול לשנות. נעבור לעונה האירופית של מכבי חיפה, שורה תחתונה, שמינית גמר קונפרנס, זה באמת הישג מכובד, הראשונה מאז 2012, מה לא טועה. וחיפה מתחילה במוקדמות ליגת האלופות, עוברת את אמרון, שריף וסלובן ברטיסלבה, והיא מודחת בפלייאוף העלייה אחרי הפסד ליאנג בויז, ששם באמת ראו את פערי הרמות, במיוחד במשחק השני. ובליגה האירופית מוגרת לבית לוקל עם ויה ריאל, רן הצרפתית ופנתניקוס, מסיימת שלישית אחרי שהיא מנצחת במחזור האחרון את פנה, משחק הירואי לפי דעתי, גם שילוב צעירים שם היה, ואחרי גם טקו מול ויה ריאל בחוץ. נתנאל, איך אתה מסכם את שלב הבתים של הליגה האירופית, גם את המסע קודם בקדמות ליגת האלופות?
האמת שכמו בליגה התחיל חלש, ובסוף אנחנו הוצאנו מזה מה שיכולנו. אני חושב שהמשחק מול פנאתינייקוס באמת היה אולי אחד מהרגעים הכי מרכזיים שלנו העונה, זה היה מטורף. שרי שעכשיו חסר לנו היה מספר אחת על המגרש. אני חושב שזה באמת רגע מכונן של העונה.
ומה היה מיוחד באותו משחק? אני זוכר באמת המשחק היה משחק הקרבה, וגם כשפנאתינייקוס פינקה, אז ראית כמה חשוב לשחקנים וכמה נתנו את הכל בשביל לנצח במשחק הזה.
אז זה בדיוק מה שאתה אומר, שאתה ראית שכולם מקריבים, כולם עושים הכל, כי כולם האמינו שאפשר להישאר באירופה.
והם נשארו. אופק, איך ראית את העונה האירופית עד המשחק מול גן?
וואלה, ראיתי את זה קודם כל כהצלחה גדולה. קיבלנו בית באמת קשה. פנאתינייקוס, נכון, מההתחלה זה היה, אנחנו פנאתינייקוס מבחינת המקום הזה של הקונפרנס. לא היה ציפייה עכשיו לקחת מקום שני או מקום ראשון. אבל, קודם כל, נגד ויה ריאל, לעשות להם את הצרות, והנה, אחרי המשחק מולם, קרה פיתור של אחד המאמנים, אם אני לא טועה אפילו. להגיע למצב כזה, זה מאוד, זה מאוד משמעותי. וגם נגד פנתנייקוס בבית, אמנם נגמר 0-0, אבל התשוקה, האנרגיות, אתה יודע, כל סמי אופר בשמיים מבחינת אווירה, זה מאוד הוסיף. עם בהתחלה עם כל האבוקות והתפאורה שעשו שם, הוסיף המון אנרגיות. אמנם זה נגמר ב-0-0, אבל ראית את ה... כולם רוצים את זה. וזה מאוד בלעתי.
אתה מדבר על סמי אופר ומלא, ופתאום אני רואה שזה היה יומיים לפני השבת היום.
בדיוק, התעסקנו במיקי זוהר בזמנו. עכשיו אנחנו מתעסקים במה שקורה.
כן, 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 עזוי. טוב, בואו נחזור לקצת חיובי. פלייאוף קונפרנס, היא פוגשת את הגן של עומרי גנדלמן, שהייתה קבוצה אחרת לחלוטין מזו שפגשה את מכבי תל אביב, קבוצה במשבר, מכרה את הכוכבים בינואר, הפסידה זה 9,000 משחקים רצופים, ופרנצדי פיירו קובץ שני השערים בשני המפגשים, ואני רוצה שנתעכב על פיירו, הוא באמת בעונה פנטסטית, 21 שערים, 3 בישולים ב-36 משחקים בכל המסגרות, מעורבות של שער, מעורבות בשער כל 105.5 דקות, זה מדהים, וכמה שבאמת, מלך השערים של ליגת העל, 14 שערים, כמובן, ועם כל הביקורות נגדו, וכל זה ששחקן כדורסל, וכל השטויות שאומרים, נותן את התפוקה שלו, והוא נותן את התפוקה שלו באירופה בצורה מדהימה, וגם בעונה שעברה, אם אתם זוכרים, למרות כל הביקורות בליגה, הוא החזיר את ההשקעה בו, בעצם העלייה לליגת האלופות, והעונה הוא פשוט גם כובש יותר, העונה הכי טובה שלו בקריירה מבחינת כיבושים. אופק, איך הרגשת עם הביקורות כנגד פירו?
הביקורות, האמת, זה דבר שתמיד היה. עוד מההתחלה שהוא בא אלינו, אמרו, זה שחקן שמוקדמות ליגת האלופות עושה את שלו ואז נעלם. עכשיו, העונה, הוא נשאר עם העקביות הזאת. גם, כל הלינקאפ הזה יחד עם דין דוד, שזה כאילו אחד שהוא פיזי.
מוציא את המקסימום משניהם.
בדיוק, בדיוק. עכשיו, למרות החיסרונות והכל, הוא מחפה על זה עם העבודה פיזית, סיומת, אתה יודע, קורא ש... בדיוק, זה בא והולך. גם נשחק מול באר שבע, אחרי הצלקת הזאת שהייתה לו, הוא התאושש מהר. שזה משהו שאני מאוד אהבתי.
כן. אז הזכרת את שיתוף הפעולה שלו עם דין דוד, ויכול להיות שבאמת מתאים לו הרבה יותר, לשחק עם שני חלוצים, עם חלוץ שיותר דינמי וזז ורץ לידו, לצידו, מאשר להיות החלוץ שעה במערך של 4-3-3 רגיל או 4-2-3-1, אז שיטת המשחק עושה איתו חסד, וגם עם דין דוד, כי דין דוד הוא לא ווינגר טבעי, והוא חלוץ שני כזה נהדר, או יותר מתאים לו לשחק באמצע, זה מה שבטוח. נתנאל, לגבי פיירו, איך אתה הרגשת עם הביקורות נגדו?
אני הייתי בין המבקרים בהתחלה, לא חשבתי שיש לו קשר לענף, אבל הוא כל הזמן, הוא מוכיח לי אחרת, מספרים שלו מדברים בעד עצמם לדעתי, גם עזוב מספרים, אתה רואה כאילו בשיטת משחק, שהוא מושך את כל ההגנה אליו ומפנה את שחקני הכנף, וזה מה שגורם גם לחלאי להיות יותר בולט, ושחקני הקישור, ו... הוא באמת עושה גם מלא עבודה טקטית. צריך לעבוד קצת על הטכניקה עם הכדור, אם היה לא טכניקה יכול להגיע...
הוא לא היה פה.
בדיוק.
הוא לא היה מגיע לפה. היה מגיע לליגה הראשונה מצרפת, ולא לליגת העל של ישראל. טוב, עוד משהו לגבי העונה, שחקנים מצטיינים, שחקנים שאתם רוצים לציין לטובה, נתנאל מעבר לפיירו.
לא דיברנו על השחקן, ליאור רפאלוב.
תגיד שון גולדברג.
שון גולדברג גם. אני פשוט אוהב את רפאלוב, מה שלא יודע כבר, מהקדנציה הקודמת שלו, הוא היה שחקן אהוב עליי, עכשיו הוא שחקן אהוב עליי, וכל כך כיף לאוהד, שאחרי שהייתי לפני 10-12 שנה, הייתי בין 15-16, בגיל 28 לראות את אותו שחקן, את אותה אהבה ישנה.
אתה עדיין מתלהב כמו ילד, אתה אומר.
בדיוק. כל כך כיף לראות. הוא בא על תקן, כאילו, כל אמור יבוא על תקן מחליף, הוא פשוט הפך את מכבי חיפה להיות הקבוצה שלו.
לקח לו זמן להיכנס לעניינים.
לקח לו, אבל הוא לא התלונן, הוא לא בא לדגו, תן לי לשחק או שאני הולך, תן לי זה. הוא היה בשקט שלו, עבד קשה. התמסר לאימונים, הוא הראה שיש לו עוד מה לתת, והקבוצה פשוט, זה הקבוצה של ליאור רפאלוב, הייתה קבוצה של שרי, עכשיו זה הקבוצה של רפאלוב, והוא באמת, הוא מנהיג, ויש לו מלא קלאס, ובאמת רואים ש... פספוס שלנו שהוא לא היה בנבחרת, לדעתי. הוא אחד השחקנים...
אני חושב
שעדיין, השחקנים... כן, הוא אחד השחקנים
הכי טובים. עדיף
כבר מה שרק פעם לא. עדיף כבר מה שרק פעם. גיל 37-8 להביא לו זימון.
מה שאני אוהב ברפאלו, ואתה לא יכול שלא להעריך את המסירות שלו ואת מוסר העבודה שלו. וכשאתה רואה את ליאור רפאלו שהשיג כמעט הכל בקריירה, היה אחד השחקנים הכי בולטים בבלגיה בשנים, והוא מגיע לפה בגיל 37-8, וכשאתה רואה אותו לוחץ בטירוף ולא מפסיק לרוץ ולהיות, עזוב עכשיו שערים ובישולים, ברגע שאתה רואה אותו ככה לוחץ ועובד על המגרש, אתה לא יכול להגיד, טוב, אני ילד מהנוער בגיל 19-20, אני לא ארוץ כמוהו, כאילו, יכול להיות אבא שלי והוא רץ כמו מטורף. אז המחויבות הזאת וההשקעה מדביקה את השחקנים האחרים, וזה גם אחת הסיבות שאתה רואה את ההצלחה של השחקנים הצעירים, הם מרגישים מחויבים להיות, להתאמץ כמו, הוא מדהים, אם יש אפשרות להזמין אותו, אז
לגמרי, הוא דוגמה למופת לכולם, לכל הנערים, ואני מאמין שהוא גם, זה שגם באימונים יושב איתם ומסביר להם את כל מה שהוא למד, את כל הניסיון שלו, ורואים שזה עוזר.
כן. אופק, מי המצטיין שלך? מי שלא הזכרנו, אתה רוצה לדבר על שון גולדברג?
וואלה, שון גולדברג כמובן ממשיך את הדרך שלו משתי עונות קודמות. אני מצטרף כמובן לגבי מה שנתנאל ציין על ליאור רפאלוב, אני זוכר את הקדנציה הקודמת שלו, הייתי ילד עדיין.
היית ממש ילד, אתה יותר צעיר מכולנו פה.
אני 24.
בסדר, נו, די, היית קצת יותר ילד, אוקיי.
ועכשיו, אני זוכר כילד, כולם אמרו לי, רפאלוב גם אור עקיבא, אור עקיבא זה 10 דקות ממני, אז תמיד כזה גם הוסיף לי מאוד התרגשות. עכשיו, מי ש, אבל אני באמת חושב שלא מדובר עליו מספיק, אלי מוחמד, אני חושב, העונה הזאת, נכון, זה אותו אלי מוחמד של עונות קודמות, אבל עם כל החסרונות והכל, הוא נשאר עקבי, הוא נשאר כאילו יציב, זה משהו שאני מאוד אהבתי אצלו, הוא יחסר לנו מאוד במשחק מול פיורנטינה, לדעתי זה החיסרון הכי גדול שלנו. כן. לא יהיה אפשר למדע את החלק הזה.
לגמרי, אז אני ככה בקטנה על שון גולדברג, ואתם רואים שבעצם באמת הוא לא הכי מהיר בעולם, והוא לא גבוה, ובעזרת מיקום טוב ונחישות, והוא פשוט עושה דברים פנטסטיים, ותנסו לעבור אותו באחד על אחד, זה פשוט בלתי אפשרי. אנחנו נדבר על את מי הוא יפגוש, וצוג החלוץ שיהיה שחק בפיורנטינה, יהיה די מאתגר, אבל אני חושב שגם מבחינה פיזית הוא עושה עבודה מדהימה. שריף קיוף גם בעונה נהדרת ומראה שבאמת חיפה יכולה לבנות שוער פה לשנים קדימה, ומחילה מכל מי שלא הזכרנו, אבל אנחנו רוצים להתקדם לפיורנטינה, חברים. פיורנטינה, ואני רוצה גם להגיד תודה לאריאל אבנילוב, שהוא בכלל רואה דרומה, אבל רואה כל משחק בסריה, אז ככה קצת עזר לי בהכנה, אז תודה לך אריאל. קצת רקע, פיורנטינה אמרנו מקום שמיני בסריה, אבל היא עלתה מבית F מהמקום הראשון, עם שלושה ניצחונות ושלושה, שלוש תוצאות תיקו, יחס שערים של 14-6, תיקו 2 ותיקו 1, נגד פרנץ ורו של מוחמד אבו פאני, שאפילו גם בישל ב-2-2. קבוצה, כמו שאמרנו, מאוד מעניינת, עם מאמן מאוד מעניין, וינצ'נזו איטליאנו, שמשחק לרוב 4-2-3-1, פיורנטינה היא הקבוצה שמחזיקה הכי הרבה בכדור, בליגה, מלבד נאפולי, עם 57.7% מחזקה בכדור, כדורגל מאוד מאוד אינטנסיבי ולוחת. עכשיו, היא ראשונה בליגה במדד ה-PPDAA, ועכשיו קצת יציאה החוצה לקצת מינוחים סטטיסטיים, אז תהיו איתנו. PPDA זה מדד שמודד את הלחץ של עד כמה הלחץ גבוה, וזה כמה קבוצה נותנת לקבוצה היריבה להניע כדור, להתמסר, לפני שהיא עושה פעולה הגנתית. אז פיורנטינה עם 10.82, מקום ראשון, והיא גם מובילה את הסריה בשני פרמטרים שמאוד יכולים להסביר לנו איזה משחק אנחנו הולכים לראות עם חיפה ביום חמישי. היא ראשונה בבילדאפ דיסטרפשן, שזה כמה היא מפריעה ליריבה בבילדאפ שלה, ועם מדד חיובי של 6.69, ודי דומה למה שאנחנו ככה על ה-PPDA, והיא הקבוצה שמצליחה לשבש הכי טוב, הכי הרבה את הבילדאפ של הקבוצה היריבה. והמדד השני והשלישי והאחרון, תהיו איתי, זה פילד טילט, שמראה את היחס בין המסירות של שלך בשליש הקדמי בהשוואה לאלו של היריבה, בפיורנטינה עם כמעט 66%, וזה אומר שהיא מוסרת הרבה יותר בשליש הקדמי מאשר היריבות שלה, וזה מראה באמת על סגנון המשחק של וינצ'נזו איטליאנו. זה לא תמיד מצליח, היא לא מספיק איכותית מאז עזיבתו של בלחוביץ', אבל זו קבוצה עם סגנון מאוד ברור, ויהיה מעניין גם לראות את, איך חיפה תבוא למשחק הזה. אופק, מה אתה יכול לספר לנו על הקבוצה, על סגנון המשחק, על איטליאנו, שיש לומר דבר אחרון לפני שאני זה, הוא היה גם מועמד לקבוצות בחירות בשנה שנתיים האחרונות, כרגע זה קצת נרגע, אבל מאמן לא רע בכלל.
חד משמעית, מאמן באמת לא רע בכלל. 142 משחקים כבר הוא מאמן של פיורנטינה מאז אוגוסט 2021. הרקורד שלו שם הוא בינתיים על 70 ניצחונות. הוא הוביל אותם גם, כמו שהוזכר, לגמר הקונפרנס ליג, הגמר של הקופה איטליה. הוא עושה שם עבודה מדהימה. הזכרת את ה-4-2-3-1, אז בעונות קודמות הוא גם משחק ב-4-3-3 פה ושם. לפני שהוא הגיע לפיורנטינו הוא עשה באמת דרך מדהימה, הוא אימן את ספציה, לפני זה הוא אימן קבוצות נמוכות באיטליה כמו טרפני, ובנה את עצמו מאוד, וכן, כמובן הוא לקח את פיורנטינה, כמו שהזכרת, אחרי עזיבת בלאקוביץ', עזיבת קיאזה גם שמאוד השפיע, וליקר אותם. אתה רואה גם מבחינת הסגל, לא מהצחקנים שנשארו מאותו זמן, ועדיין עקביים, כמו בונאבנטורה למשל, דבר שאני מאוד מאוד התרשמתי ממנו.
כן, אז אפרופו בונאבנטורה, בגיל 34, ויש לציין שגם איטליאנו החייה אותו מחדש, וזה, אם כבר הזכרת אותו, אז הוא אחד השחקנים שחייפה צריכה להתכונן אליהם. הוא קשר באמצע, משחק עם ארתור מיודנו, אקס ליברפול וברצלונה, והוא הקשר שמצטרף יותר לחווה, זה משהו שבאמת צריך לשים לב אליו. נתנאל, יש לך משהו לא, ככה לגבי פיורנטינה? הזכרת חשוב... את שחקני הכנף שלה.
כן, חשוב גם לציין שאינטליאנו בספציה עשה עבודה מעולה גם, הוא העלה אותה ליגה וגם השאיר אותה בעונה שאחרי. סוף, אגב, שיחק בספציה, גם המשחקים, אבל הוא לא שיחק תחתיו, וחבל, זה יכול אולי להחיות את הקריירה שלו גם, אולי זה יקרה במכבי חיפה. כן, שחקני הכנף מאוד זריזים, מי שמכיר את הראש בראש ובראשונה זה ניקו גונזלס, ארגנטינאי, שחקן כישרון יוצא מן הכלל, הגיע משטוטגרד, אני מאמין שהוא ישחק, הוא יגיע גם לפרמייר ליג, הוא שחקן באמת, יש לו מלא איכויות, מהיר, זריז, כדורים ארוכים, יש, ויש את איקונה, או איקון, או שלא קוראים לו, איקונה קראו לו בצרפת, כן, גם שחקן זריז, השתיים האלה הולכים לעשות צרות להגנה, אבל אנחנו יודעים להתמודד עם מהירויות, נראה, מקווה שגם הפעם.
גם הפעם, אני גם מקווה. השוער, טרצ'יאנו, בגיל 33, שוער נחמד, אבל זה לא הנקודה החזקה של פיורנטינה. בהגנה יש כמה שמות שאפשר באמת לשים לב אליהם, ואני חושב ש... ופה באמת מעניין כיצד פיירו התמודד עם מילינקוביץ' ניקולה סרבי, מאוד חזק גבוה, 1.95 מטר, ואחד היתרונות של מכבי חיפה, או אחד הדרכים שבה היא בונה את המשחק, זה באמת שימוש של פיירו עם הפיזיות, עם שמירת הכדור, ונראה באמת איך הוא התמודד מול מילינקוביץ'. יש את קוארטה הבלם וגם את בירגי מגן שמאל, אבל אני רוצה שתשימו לב למייקל קיודה, מגן ימין בן 19, איטלקי, לא בדקתי את זה, כן, כנראה בעל שורשים אפריקאים או משהו, כן, אבל בן 19, תוצר מחלקת הנוער שלה, כמו שאמרת, אופק, קבע שער בכוון בניצחון נגד לאציו, והוא מאוד מוכשר, מהיר, סטייל דאמפריס, אז אנחנו נראה אותו עולה הרבה בקו ימין, ומי שישחק שם עוד מעט נגיע לאיך חיפה תגיע, אבל באמת נראה. עוד משהו, כמו שאמרנו, מאז העזיבה של ולחוביץ', פיורנטינה מתקשה לייצר הרבה, לכבוש הרבה שערים, ושני מלכי השערים שלה עם 8 שערים בכל המסגרות, זה לוקה בלטרן וגונזלס עם 8 שערים כל אחד, בלטרן עושה את זה ב-32 משחקים, גונזלס עם 24, ואלפרד דנקן הקשר עם 5 בישולים בכל המסגרות, ואת מי שאנחנו מכירים, ואמרתי שאולי לשון גולדברג יהיה קצת קשה, ולמי שיסחיב בהגנה, זה בלוטי, החלוץ שמושל מרומא, הוא לא סקור הרעל, אבל בן אדם יודע לשמור כדור, והוא פיזי בטירוף, ואני לא יודע מה הוא אוכל. עוד משהו לגבי פיורנטינה, אופק?
כן, אני רוצה להוסיף, אם כבר הזכרת בבלם של פיורנטינה, את קוארטה, אז הוא לא היה אמור לשחק בהתחלה. עכשיו דווח שהוא יהיה בסגל. הוא לאחרונה יצא מבית חולים אחרי שהיה לו אבנים בקליות. עכשיו הוא אמור לשחק כמובן, מאוד מעניין לראות אותו. יש לו ממוצע של לפחות 3 תיקולים למשחק, הוא יהיה מאוד מעניין. אני מאוד מצפה לראות אותו.
עוד שחקן שצריך לשים לב אליו, סוטיל, גם שחקן כנף, ריקרטו סוטיל, גם תוצר מחלקת הנוער של פיורנטינה, הוא לא ברמה של פדריקו קיאזה, אבל גם סיפה נחמד. בכל מקרה, אריאל אבנילוב מספר שאם חיפה רוצה להוציא משהו מהמשחק, אז היא צריכה לשחק מהאגפים. וגם החיסרון של חלוץ בולט סקורר יכול לעזור לה. וצריך לזכור שפיורנטינה עומדת בפני לוז מטורף. היא אחרי משחק קשה נגד טורינו, ואחרי חיפה בחוץ יש לה רומא בבית, גומלין עם חיפה, אטלנטה בחוץ, מילאן בבית, אטלנטה בבית, בגביע בחצי, ואז יובנטוס בחוץ, זה חודש מטורף, עד השישי באפריל, אם אני לא טועה, או שביעי באפריל, חודש עם שבעה משחקים, אז אנחנו נצטרך לשים לב איך היא עושה את הרוטציות, אם שחקנים נפצעים באמצע בבית במשחק נגד רומא, נאחל בריאות לכולם, אבל אתם יודעים שיהיה ככה, זה מילינקוביץ' סאביץ' עם איזה נקע בקסול בקטנה, שבוע לא חושבים. בקיצור, כן, בואו נדבר קצת על המערך של חיפה, ומי הולך לשחק, ואיך היא הולכת, ואיך היא יכולה לחלום על ניצחון או על תוצאה טובה, וגם להשאיר סיכוי לגומלין. נתנאל, מה אנחנו צריכים לראות מחיפה?
לדעתי חיפה הולכת לשחק במערך הקבוע 3-5-2, ששחקני המגנים יהיו הקשרים, סונגרן עם אדום אחרי המשחק מול גנט שהוריד לי שנים מהחיים.
וואי איזה אדום מטומטם,
לא דיברנו על זה. כן, אני מאמין ששימיץ' יפתח, לדעתי גולדברג שונגו בספק.
מה, כשירות?
כן, הוא נפצע במשחק נגד חדרה, לדעתי גם עלי מוחמד, נכון, הוא יצא דקה 26, אז יהיה לנו קשה הגנתית, אבל שימיץ'
לדעתי מחליף טוב. מי יפתח? סק בטוח?
סק, שימיץ', לדעתי פיינגולד אולי ישחק כזה, כן, בלם ימין, מגן ימין כזה.
אז חנאילי בקו ימין.
כן, כן, בדיוק, ושמאל קורנו שחזר והוא בכושר. לגבי קו שמאל, אני כאילו שמאל התקפה, אני לא סגור על זה. עדיין, פיירו יהיה החלוץ.
גם יש לציין שדין דוד פצוע וזה חיסרון משמעותי, אז אולי דווקא חלילי יפתח לצידו, לידו, נפל את המהירות.
יכול להיות. נשמע הגיוני. שלישת הקישור, מאמין שבעקבות החיסרון של מוחמד, שואו יקבל הזדמנות. רפאלוב יהיה בקישור, ואופק, מה אתה אומר, מי משלים? קינדה, נכון? יכול להיות. תלוי אם הם רוצים לשחק הגנתי או אפשר לדעת.
קיצור, אם הם רוצים לשחק הגנתי, גם גוני נאור בא בחשבון אולי.
גוני נאור, יכול להיות.
לגמרי.
ליאור קאסה בספסל יחכה לדעתי.
אני לא יודע אם הוא רשום, הוא רשום לזה?
וואלה, צריך לבדוק את זה.
אופק, מה אתה חושב? איך חיפה מגיעה למשחק?
איך אנחנו מגיעים? זה עם הפציעות והחיסורים, וואלה, חיה פצועה, אבל חיה פצועה זה חיה מסוכנת. אז כאילו אני מאמין שעם כל החיסורים אנחנו יכולים לתת שם פייט, אפילו פייט רציני. עכשיו מבחינת מי שיהיה קשיר, מי לא, זה גם משחק טריקי חשוב לציין. אני גם תכף אוסיף על פיורנטינה. מסתבר מבחינת הרכב, אתה לא יכול לדעת מי הם יפתחו, אם הזכרת הרוטציה. בדיוק עכשיו פאקרמן העלה על זה. בשתי המשחקים האחרונים זה פעם ראשונה שהם עשו אותו הרכב קבוע לשני משחקים רצוף. מכל ה-140 משחקים הוא כל פעם שינה את ההרכב, אתה לא יכול לנחש מי יפתח. ככה שמהצד שלנו של מכבי חיפה, אני לא יודע איך מסיידגו יתאים את עצמו. אבל אני מאמין שהוא ילך עם הרכב התקפי, מערך התקפי.
אוקיי, רק לגבי הפציעות, שון גולדברג לא יהיה, יש לו נפיחות בקרסול ונקע, אז הוא אולי יחזור לגומלין, אלי מוחמד יתאמן ואולי ינסו להכשיר אותו, אז זה יהיה מאוד חשוב, וככה, זה אני חושב שיותר משמעותי, אלי מוחמד יגיע, כי קישור שלו עם שואו זה קישור טוב, ואלי מוחמד, הקטע איתו שאני חושב שתמיד עדיף שהוא ישחק עם קשר 6 יותר הגנתי ממנו, ואז זה ייתן לו קצת חופש להיות בשטחים יותר קדמיים במשחק, ויכול להביא את הלחץ שלו שם. במשחקים אחרים הוא יכול להיות השש האחורי, אבל במשחק הזה חיפה תצטרך יותר קשיחות באמצע, ובאמת אני חושב שיהיה משחק מעניין, ודגו כבר הראה שהוא יכול לוותר על הכדור ולצאת אל מתפרצות, ואני חושב שחיפה אחד הדברים שהיא תצטרך להיזהר ממנה זה הפילדאפ שלה, והשימוש בכדורים ישירים לפיירו וגם לעומק של ענן חלילי יכולים לבוא ולהיות המפתח פה לניצחון, ואפשר להוציא תוצאה נחמדה לפחות אקו. השילוב באמת להפלה, שאני חושב שזה לא דבר שהוא רחוק מנותק מהמציאות, עובר קודם כל במינימום טעויות בהגנה, וניצול המצבים אולי בודדים שחיפה תגיע, ואולי גם מצבים נייחים, יש לה הצק, ובוא נראה, יכול להיות שבאמת אפשר לעשות פה משהו בשילוב הרוטציות האלה, ואולי גם פיורנטינה תבוא עייפה חבולה, אין למשחק הראשון או אין למשחק השני, לא מנותק מהמציאות ואפשר לחלום, לא עכשיו 50-50 כמו שאמרתי, אבל אפשר לחלום על הפעלה לרבע. אופק, מה דעתך?
חד משמעית אפשר לחלום.
מה המפתח לניצחון מבחינתך?
המפתח לניצחון זה איך יהיה חלילי, זה המפתח העיקרי, כמובן שיריף קיוף זה אני סומך עליו בעיניים עצומות, גם על חלילי, אבל אני מאמין שהמפתח העיקרי זה איך יהיה ענן חלילי בשני המשחקים הללו. בין המשחק הזה לגומלין, יש לנו איזה משחק בליגה, אני לא זוכר מולי.
ריינה,
אז אני מאמין דווקא נגד ריינה, שצריך לתת לחלילי לנוח, ואז בגומלין שהוא, כאילו אם וייצא בעזרת השם תוצאה טובה, שהוא יהיה בשני המשחקים האלה המפתח. זה העיקר. חשוב מאוד גם מבחינת ההרכב, לא לעשות תשטויות, אתה יודע, פתאום לתת לשחקנים שאתה בונה עליהם, לשני משחקים הללו, אז לסכן אותו למשחק מול ריינה. נכון שיש גם את הליגה על הראש, אבל אני מאמין פחות דווקא במשחקים בליגה, אפשר טיפה לעשות את השינויים הללו.
מסכים איתך. נתנאל, מה דעתך מפתחות לניצחון או לתוצאה טובה?
לדעתי, כמו שאמרנו מקודם, אם ננטרל את השחקני הכנף שלהם, שרוב המשחק שלהם מגיע משם, אז זה המפתח לתוצאה טובה, ובעזרת השם להפלה. תמיד אפשר לחלום, מקווה שהחלום יתגשם.
ומבחינת חיפה, מי מבחינת השחקן המפתח?
לדעתי גם ענן חלילי, הוא צריך, הוא באמת שחקן על, הוא צריך לקחת את ההחלטות הנכונות, ואם הוא ייקח את ההחלטה הנכונה שבמקום לבעוט סתם מחוץ לרחבה ולתת איזה פס לגול, וזה יעשה את ההבדל.
כן, תשמע, אני אופטימי לגביו, כי צריך לזכור שהוא בגיל 19, הוא עדיין 19, עונה ראשונה בוגרים, הוא יכול לשחק עדיין בנוער, והוא מראה גרף התקדמות נהדר, הם לוקחים את העונה הזאת, והוא מראה שהוא מתקדם גם תחילת המעורבות בשערים. טוב, בואו נתקדם לקצת תחזיות ואימורים. נתנאל, יאללה, מה התוצאה ביום חמישי?
אני אומר 1-1, לדעתי אם המשחק היה בסמי עופר, יכולנו לנצח.
אוקיי, ההפלה, לא ההפלה?
לא.
אתה רוצה להפור על הפור.
אני אומר 2-0 באיטליה לפיורנטינה. אני סקפטי, אבל מקווה שאני טועה.
יאללה, אני גם מקווה. אופק, מה אתה אומר לגבי יום חמישי וההפלה?
יום חמישי אני אומר גם יצא 1-1. עכשיו לגבי ההפלה, אני חושב יהיה איזה שברון לב בסוף, מותחן כזה, 1-0 קטן או משחק שהגיע לפנדלים, ששם זה...
שריף קיוף לא רע בכלל בפנדלים.
נכון, לא רע בכלל, אבל פנדלים זה סכין דו צדדית, אתה יכול לצאת מזה ככה, יכול לצאת מזה ככה. ראית מה במכבי תל אביב בטוטו.
כן, טוב, אני מאוד מקווה שנגיע לפנדלים, זה גם, בוא נגיד ככה, אפשר לחתום על זה עכשיו. כן. טוב, עוד משהו שלא רציתם, שרציתם להגיד ולא הספקתם, כי אנחנו סוגרים את ההקלטה, חברים.
יש לי להוסיף עוד שתי שחקני מפתח שצריך לשים עין עליהם. הראשון שהייתי שם עליו עין, זה אלפר דנקן, בן 30, גנאי, עכשיו הוא קשר אמצע, סלש אחורי, תלות מערך, מדובר באחד השחקנים הכי עקביים של פיורנטינה, יש לו כבר 5 בישולים מעונה, הוא לפעמים גם, הוא נכון, לא מרבה ליבות, למרות שהוא יבקיע כבר שער, אבל הוא שחקן שמאוד הייתי שם לב אליו, הוא אחד מאלו שכבר בפיורנטינה מ-2020, אז זה שחקן שהייתי שם עליו דגש מאוד, וקריסטיאן קואמה, הוא לא אמור לשחק אומרים, אבל יש סיכוי שכן, הוא היה באליפות אפריקה, עכשיו החלים ממלאריה, אז כן, יש סיכוי שהוא יחזור להרכב, הוא במשחק האחרון של פיורנטינה היה בקהל, אז יש סיכוי שהוא כבר יהיה קשיר להרכב, יהיה מאוד מעניין אם הוא ישחק, אני... חושב זה אחד השחקנים הכי מרכזיים שלהם, מאוד underrated בליגה.
נתנאל, עוד משהו שרצית להגיד ולא הספקת?
מקווה שנצליח, שרק נצליח ושלא, שנאמין ונראה להם שאנחנו קבוצה ושלא יזלזלו בנו. הם מכירים אותנו מהניצחון על יובה, אז הם יודעים לא לזלזל, אבל לך תדע. אני מקווה ש אני טועה ונעלה.
אני גם מאוד מקווה. אופק, הכנסת את הניצחון על יובל.
נכון. המשחק ניצחון מול יובל לא הכנסתי, אבל טוב שהזכרתם את זה. מבחינת התקשורת האיטלקית, הרבה מאוד מזהירים. מזהירים מאוד לגבי מכבי חיפה ההורים. אפילו ראיתי דיווחים של, כאילו, אוהדים, אתה יודע, ציוצים בטוויטר וכל זה, שאומרים, מזל שהמשחק לא היה בסמי עופר. ברמה כזאת, מבחינת אווירה, כאילו, וזה אומר, זה אומר על עוצמה, לחשוב שמכבי חיפה ככה הצליחה להפתיע את יובנטוס, זה, קודם כל זה מרגש אותי מאוד, כן. כאחד שאוהב יובה, להיות בהתלבטות הזה של, או לשבת ביציאה של יובה, או ביציאה של מכבי, זה היה מאוד כיף.
אתם בסביבה בטוחה פה, נתנאל, די. נו, נגיד.
ברוך השם בטוחה. אבל כן, כמובן פיורנטינה, פה מדובר בהרכב, בסגל שונה גם מאותו משחק מול יובה, אבל הכל פתוח, כי מדובר בשתי קבוצות שבאמת בדרך מאוד יפה, יש את הפערים האלה, ליגה איטלקית לעומת ליגה ישראלית, יש את הפערים הללו, אבל יהיה מעניין לראות לאן זה מתפתח.
זה כדורגל וכדורגל יכול להתפתח, אני חושב איך שזה לא יסתיים אנחנו נראה, וזה מה שחשוב וזה מה שבאמת גם מעיד על חוסקה של קבוצה, זה לא, גם אם פערי הרמות גדולים, אז חיפה תוכל לצמצם אותם בעזרת הכנה טובה, טקטיקה, מחויבות והכל, אז אנחנו לפחות, אני מאמין שנראה משחקים שווים פחות או יותר, לפחות במשחק הראשון, ונקווה לטוב, אני איתכם עם טקו ואולי הפסד מינימלי בגומין, אבל אני מאוד מקווה שאני טועה, ויקווה שנתפוס אותם ביום רע, ושאנחנו נהיה ביום טוב, ונקווה לטוב, ואני חושב שמאוד כיף לראות קבוצות ישראליות בשלבים האלה, זה מאוד חשוב, ושפה גם למכבי תל אביב, זה חשוב לנקודות הדירוג של ישראל, ואנחנו רואים שזה עוזר, אם בכלל נעשה הפעלה 2, וואו, כאילו זה מדהים, ונקווה לטוב, נקווה שבאמת נסב גאווה למדינה, במיוחד בימים מורכבים כאלה, אני בטוח שגם מועדי מכבי תל אביב יסמכו עם הצלחה של מכבי חיפה, ולהפך, בסופו של דבר זה מביא כבוד, גאווה, כמו שאמרתי, במיוחד בתקופה הזאת. חברים, היה לי לעונג, אופק גולסטני, נתנאל אנדלשטיין, תודה רבה.
תודה רבה. יוסי, אופק בהצלחה, היה מעולה.
שיהיה בהצלחה כמובן.
תודה חברים, ובהצלחה למכבי חיפה, למכבי תל אביב, כן.
זה הפעת בכורה שלי בפודקאסט.
היה מעולה, בהצלחה, תמשיך ככה.
כאילו תמיד היית.
כן.
תמשיך ככה.
שלי זאת השנייה ואני עדיין מתרגש. אז אולי זה יעבור מתישהו.
תכל'ס זה כיף, אנחנו
סך הכל
כמה חברים שמדברים על כדורגל, אז זה חשוב וכיף. וניפגש בהמשך כמו שאומרים. חברים, תודה רבה, אנחנו נפרד מהמאזינים והמאזינות, תפים וצפות, תודה שהייתם איתנו, תודה לאופק, תודה לנתנאל, אני יוסי עדני, אנחנו נפגש בפרק הבא שיהיה כנראה זה של מכבי תל אביב, הכנה לאולימפיאקוס, אז אתם מוזמנים כמובן גם להאזין ולצפות בו, ואנחנו נפרד עם מה שאנחנו נפרדים בפרקים האחרונים, אז הפרקים האחרונים כבר פרוקה מאוד עם עם ישראל חמאס.